ברוכים הבאים לרדיו מטל וחיות אחרות.
בקצרה.
שלום לכולם, הגעתם לפרק רביעי של תוכנית בקצרה, קוראים לי דניס, וכמובן יש אורח. בוא תציג את עצמך.
שוב, היי. זוכרים אותי מהפרק הקודם, אני ליד, ושום לי מן זה סיים, בלה 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 בלה, אתם כבר יודעים.
כן. עברתי את ה... בכל מהמדריכים של הכתובים שכתבתי לפורמט קצת שונה, פורמט של תוכנית בקצרה. המדריכים יהיו בנוי כמו שהמדריכים הרגילים, זאת אומרת יהיה אלבומים קלים, זאת אומרת שיתנו לך איזשהו כניסה לסגנון, איזשהו מושג עליך סגנון, בעיקר הם יהיו יותר מלודים. אחר כך יהיו אלבומים מתקדמים, שזה אלבומים שקצת יותר כבדים וקצת יותר קשים. כן, ובעצם כן, וגם ייתנו לך איזשהו אפשרות להיכנס לשורשים של הסגנון כביכול. אבל בפורמט שאנחנו עושים עכשיו, אני גם יוסיף אלבומים קישור, איך שאני קורא לזה, שזה אלבומים שנותנים למאזינים שלנו, שבעיקר רוב, כאילו, בעיקר המאזינים, וגם אנחנו חובבי מוזיקת רוק, אז ייתנו איזשהו מעבר בין אומני מוזיקת רוק לסגנון, למדריך שאנחנו כותבים עליו. שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו עושים על מוזיקה קלאסית, אז אומני קישור האלה, אלבומי קישור האלה בעצם יבוא מין שלב של מוזיקה קלאסית ומוזיקת רוק ביחד. אלבומי קישור, הדבר הראשון, אתה רוצה להתחיל? כאילו בדרך כלל זה האורח אצלנו מתחיל פה.
לא, אני אתן למערך להתחיל.
סבבה, אוקיי. אז אני בחרתי להקה צרפתית די מגניבה ודי מיוחדת בשם מגמה.
מוזרה מאוד.
מוזרה מאוד, מאוד מוזרה. בעיקר לזמן שהיא יצאה ככה, שזה שנות ה-70.
כאילו הם הגיעו מכוכב אחר.
כן, מתופף, זה קריסטיאן ונדר, שבעצם הוא גם מנהיג הלהקה. מה שבמיוחד מהלהקה הזאת, אחד מהדברים האלה הם שרו בעצם בשפה... משלהם. הוא המציא שפה שמשלבת מין גרמנית ועוד משהו.
צרפתית. כן.
קוביין. וזה בעצם זה שמימי. בפירוש לשפה שלנו. מוזיקה מאוד מאוד מושפעת מקארל אורף, בעיקר קרמינה בורנה, וכמובן רקוויאם של מוצרט.
וסטרווינסקי, כן, וסטיב
רייק. ווגנר, וכמובן ג'ון קולטריין, שוונדר היה חובב מאוד מאוד גדול שלו. עכשיו, האלבום שאני ממליץ זה Mechanical Destructive Commando, שזה מ-73.
או בעברית פשוטה, MDK.
כן, MDK, שזה בעצם משלב הרבה מאוד מוזיקה ג'אז גם כן בפנים, מוזיקה קלאסית, מקצבים מאוד מאוד אפיים, אבל גם מובנים, אתה יודע, לחובבי מוזיקה פרוגרסיבית אפילו.
כן, מאוד. זה מגמה יחד להקות הפרוג שכאילו, לא היו פרוג, זה לא...
כן,
לא
זה, פרוג, זה משהו מוזר. קוראים לסגנון הזה צאול.
זהו,
כותבים זהו, אבל קראתי שזה קוראים צאול, כי זה משהו גרמני שם, זהול, משהו, קיצור, אני אקרא לזה זהול, גם, זה יותר קל פשוט.
זה באמת לא משנה.
כן, זה מוזיקה מאוד מאוד מקצבית, חוזרת על עצמה, נכון? יש לה ממש מקצבים, כאילו...
אפילו מכניסים אותך לתחושה של טרנס.
כן, בעיקר באלבום הזה...
חמים מאוד.
כן. בעיקר באלבום הזה, מאוד מומלץ, אנחנו ניתן כמובן קטע לשמוע פה ואתם ככה תשפטו בעצמכם, זה אלבום באמת מומלץ בתחום.
רק עוד דבר אחד על מגמה, האמת, כן. ספציפית ב-MDK, אני זוכר כשאני שמעתי את זה ואולי זה יגרום לחלקכם קצת להירתע מזה או לא, או אולי להסתקרן מזה, אבל כשאני שמעתי את זה, זה הרגיש כזה ככה היה נשמע אם הרייך השלישי היה עוד בסיוע במאה ה-21 וממשיך להתפשט הלאה והלאה.
כן, אתה יודע שמצאו שם כל מיני דברים נאצים בתוך זה ש...
כן, יש שמות, אתה מעדיף לא לתת.
כן, זה לא...
למרות שזה מאוד ברור, באמת.
כן, יש שם איזה...
כן, המוזיקה הזאת מכירה תקופות ש... שאנשים מעדיפים לשכוח.
כן.
אבל יפה, יפה, זה פשוט יפהפה בקטע שהם עושים את זה.
כן. טוב, אלבום הבא.
אוקיי, אז בוא נראה, זה גם מתקשר האמת, אם חושבים על זה גם...
אני יודע, כשאמרת, הבנתי, כאילו, אני יודע שזה מתקשר.
בדיוק, אז בוא נציג את זה לקוראים שהם ידעו איך זה מתקשר.
לשומעים, לשומעים ולקוראים.
ולקוראים. וואטאבר, זה נמצא ביחד, כל הפורמט. להקה שמאוד מאוד מושפעת מקלאסי מודרני, ומה שאני הייתי קורא לזה, מה שהיה קורה עם ארנולד צ'נברג, המלחין המאוד מאוד קשה לשמיע, היה מקים להקה עם מרקס, עם מרקס ואנגלס, אוקיי? זה הנריק טאו, זה גם להקה שבדרך כלל משייכים אותה לפרוג רוק כמו מגמה, אבל שוב פעם, כמו מגמה, זו להקה שרחוקה בטירוף מהטריטוריה של יס וג'נסיס ופינק פלויד. זה משהו אחר לגמרי, הרבה יותר אפל, הרבה יותר אקספרסיבי. מדובר כאן בלהקה שכבר עברה את ההגדרה של להקה, היא הפכה למין קומונה קומוניסטית רדיקלית.
תנועה, ממש תנועה.
ממש תנועה הדבר הזה, וכן, הם יצרו תנועה שנקראת ריו, בראשי תיבות של רוק באופוזיציה.
כן.
מאוד אפל.
אפלה, נכון? קודם כל היא מאוד מושפעת ממגמה, מבחינת... הם גם היו, היו שם נראה לי בפנים אומנים צרפתיים, נכון? אני, אם אני לא טועה, אני יודע שראיתי ב...
כן, יש את יוניברס זירו.
כן, שם גם, כן.
אלה יוניברס זירו, משהו כזה.
כן, הם, אני יודע שהם היו מאוד מושפעים ממגמה, כל הרוק אנד אופוזישן, וכמובן הם... הם אבל גם מושפעים נראה לי מזאפה.
לקחו השפעה מזאפה וביפארט מאוד.
כן.
וגם סופט משין וכן, הפרי ג'אז והמלחינים הקלאסי מודרניים, בעיקר קלאסי מודרני.
איזה אלבום אתה ממליץ שלהם, של הנרי קאו?
אלבום כבר שרואים אותו, מבינים שהחבר'ה האלה, שהגישה שלהם כבר ברורה מאוד כקומוניסטית, וזה In Praise of Learning, שזה... אחד האלבומים היותר מעניינים, ואני חושב מהאהובים עליי. מדובר כאן בחמישה קטעים. כמעט הרוב זה מוזיקה קונקרטית, נויז, כאילו, משהו מטורף. ויש שם יצירות, כאילו, מאוד מאוד אגרסיביות, מאוד אקספרסיביות, אפילו לפעמים עוברות את הגבול של הפרוג ומשפיעות יותר על פאנק, אם חושבים על זה. יש לזה אנרגיות של פאנק לדבר הזה.
כן.
עדיין, יש שם את הסולנית, דגמר קראוז, איך שלא קוראים לה, גרמניה, זה שם מסובך,
ויתרתי בכלל. ארט בירוז, נכון? זה בעצם...
כן, ארט בירוז שיצאו אחרי זה מהנרי קאו. הקטע הוא שהאלבום הזה הוא פשוט איחוד של שתי להקות, הנרי קאו וסלאפ הפי, שהנרי קאו עבדו איתם על אלבום קודם, אבל אני מעדיף, זה יותר אלבום הנרי קאו בגישה. אלבום של הנרי קאו לכל דבר.
זה בעצם, אם מגמה היה... סוג של כניסה בין מוזיקת רוק ואולי אופרה או איזשהו מוזיקה וגנרית כזאת, אתה יודע. פה זה יותר בין רוק למוזיקה מודרנית, כן? הקלאסית המודרנית, היותר ככה דיסוננסית.
מקשר למוזיקה הקלאסית של המאה ה-20.
כן. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם אלבומים הקלים, שזה כבר יהיה מוזיקה קלאסית. זה כבר יהיה...
פרופר.
כן, זה יהיה כבר משהו פרופר. אוקיי, אני, אתה, מה אתה מעדיף?
שוב פעם אתה,
בכיף. סבבה, סגור. אז בחרתי, כשאני התחלתי לשמוע אותו באמת מוזיקה קלאסית, והוא אחד הדברים הקלים בשביל להיכנס לסגנון, שזה הסימפוניה החמישית של בטהובן, בסי מינור. אני מאמין שרובם מכירים את המנגינה הזאת, רובנו, כאילו, מבחינת ה... ככה היא עכשיו מתנגדת ברקע, אני אשים אותה.
הקלאסיקנים ועד אוהבי איבן ליר, הם מכירים את זה.
כן, זה משהו שמוכר לכולנו. בעצם המנגינה הזאת, המנגינה הראשית של הסימפוניה הזאת, זה בעצם, קוראים לזה סימפוניית הגורל, אבל המנגינה הזאת זה כאילו בטהובן, הוא אמר שזה כמו נקישת הגורל בעצם על הדלת שלך.
אם בטהובן זה ספציפית הגורל, כמו שאמרת, זה כי הגורל של החרשות, הוא כבר התחיל להתחרש באותה תקופה, וזה עמד להשתלט עליו עוד מעט, וסוג של ככה הוא אומר שהגורל נוקש לו בדלת.
כן.
מה שהוא הולך להוביל לטרגדיה עצומה בחיים שלו.
והמוזיקה עצמה בכלל יש להם עליות וירידות רגשיות כאלה מחד סאונד. יש שם חלקים אפיים. גם הדבר הזה נכתב בתחילת מאה ה-19. יש שם עניין של מהפכת בנפוליאון בצרפת. זה רק 30 דקות. כל הסימפוניה רק 30 דקות.
בבקשה.
בכלליות, יש כמה דברים די מעניינים על הסימפוניה הזאת. במלחמת העולם השנייה, בעצם נעשה מוטיב הפתיחה של הסימפוניה הזאת כשירות שידור של הבריטי, של BBC בעצם. לא זה?
באמת?
כן, ובעצם הרצף הזה קצר, 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 ארוך, זה בעצם יוצר קוד מורס של V.
כן.
של 5.
הם חושבים על זה.
כן, וזה בעצם ויקטורי, שזה גם V זה בעצם 5 וגם ניצחון. טוב ליד, בוא תציג את הדוגמה שלך.
אוקיי, אז דפניס וכלואה, שאנחנו כאילו מתקדמים, לא חוזרים, מתקדמים למאה ה-19, עם המוזיקה האימפרסיוניסטית, עם דביסי ורבל, והבלט הזה של רבל, בעיניי אחת היצירות הכי נפלאות של המאה ה-19, של התקופה הזו. זה מין בלט שמבוסס על סיפור אהבה כזה בסטייל מיתולוגי מאוד, על שני רועים שהפכו לאוהבים, עם סוף יפה שכזה, ומי שהיה חי על הבלט היה סרגי דיאגלי, ואנחנו נשמע על השם הזה בתוכנית. זה פשוט יצירה יפהפייה, אתה רק שומע את הפתיחה ואתה חושב כזה כמו התחלה של סרט כזה, פתיחה סינמטית קולנועית מדהימה, משהו לא מהעולם הזה. ובעיניי זה כאילו, זה מדהים. זה ארוך ואפי ופשוט אדיר ועצום מימדים, אבל עדיין אתה יכול לשמוע ולקלוט שם כמה מוטיבים ודברים יפים כל כך, כאילו דברים שקשה שמוזיקה עושה דברים כאלה.
תודה על הקשבה, אם אהבתם תעשו לנו לייק, והמשך בחלק ב'.